אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם. לראשונה בעולם אסטרונומים צפו במותה של גלקסיה בזמן אמת. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם. אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. אסטרונומים צפו במותה של גלקסיה בזמן אמת לראשונה בעולם. מיד נבין למה הכוונה בביטוי מוות של גלקסיה, והאם גם הגלקסיה שלנו בסופו של דבר עשויה למות, ועוד בענייני חלל. אחרי שנים של תכנונים, סוף סוף זה קרה, נאסא הפעילה את מנועי המשגר העוצמתי SLS. המנועים הופעלו למשך דקה וחצי, ולא למשך 8 דקות כפי שתוכנן, בשל תוצאות לא צפויות שהתקבלו. כרגע אין מידע מעבר למשפט המאוד כללי הזה. הניסוי נערך במרכז של נאסא במיסיסיפי, ואנחנו נעדכן. ועוד עניינים, ארגז הכלים של האדם הקדמון, כלים פרה-היסטוריים שנחשפו בטנזניה, מספקים הצצה להתפתחות הטכנולוגית של האדם הקדום. ובפינת האופנה, אופנת זיהום הים. סיבי הבגדים שלנו ממלאים את הים בפלסטיק, כך עולה ממחקר חדש, והחורף חזר לפרקים, ואיתו ההצפות מיד על הבעיה ועל פתרונות אפשריים, ומי נחשב לאבא של הטרולים? מיד. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. לראשונה בעולם, אסטרונומים צפו במותה של גלקסיה בזמן אמת. אסטרונומים ראו עד עכשיו גלקסיות מתות, אבל לא צפו בתהליך המוות עצמו. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Astronomy. מדובר בגלקסיה שנמצאת במרחק של 9 מיליארד שנות אור מכדור הארץ. גלקסיה שנפלט ממנה הגז שמאפשר יצירת כוכבים. גלקסיות, מתברר, מתחילות למות כשהן מפסיקות לייצר כוכבים, או כשהן מתחילות לאבד את החומר שמסייע להיווצרות כוכבים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס. שלום.
שלום רב.
אז אולי תיטיב להסביר טוב ממני, מה זה אומר מוות של גלקסיה? אנחנו יודעים שכוכבים, פלנטות, גלקסיות לא חיות באמת.
כן, אז באמת הכותרת הזאת היא נראית לי קצת מתאה, כיוון שגלקסיות לא מתות. כוכבים מתים, למשל בהתפוצצות סופרנובה, או השמש שלנו שתהפוך לננס לבן ובסוף תתקרר ותהפוך לננס שחור. גלקסיות לא מתות. הכוונה בכותרת הזאת שהגלקסיה הזאת עוברת למצב שהיא תפסיק לייצר כוכבים חדשים. אבל אנחנו מכירים בערך מחצית מהגלקסיות ביקום הן גלקסיות אליפטיות, שהן הן גלקסיות שכמעט שאין בהן יותר יצירת כוכבים, ואפשר להתייחס אליהן כגלקסיות מתות בטרמינולוגיה הזאת.
מה שחדש פה... כשאתה מדבר על כוכבים, הכוונה היא לשמשות, נכון? הכוונה היא
כמובן.
לשמשות שיש לה... שהוא חיות.
חשוב מאוד להדגיש את ההבדל בין כוכבי לכת לכוכבים. כי אנחנו מדברים על כוכבים, תמיד מדברים על שמשות. ושמשות, יש מכל הסוגים, אבל שמשות נוצרות מגז בין כוכבי, הגז שבין הכוכבים. ואם הן מספיק גדולות, הן גם מסיימות את חייהן יחסית מהר. לשמש שלנו זה ייקח בסך הכל 10 מיליארד שנה, ש... בערך חצי מזה כבר עבר, אבל שמשות יותר גדולות מהשמש שלנו עושות את זה יותר מהר, וההפך גם, רוב השמשות הן למעשה שמשות קטנות ועמומות, שיחיו עוד הרבה הרבה מעבר למות השמש שלנו, אבל כשהם מדברים בעצם, אני חושב שזו כותרת יותר של יחסי ציבור. שהגלקסיות כאמור הן לא מתות, הן עוברות למצב שהן פחות מייצרות חומר. החידוש הוא שבפעם הראשונה אנחנו רואים גלקסיה שהיא בתהליך המעבר הזה. ומהו תהליך המעבר הזה? זה בעצם שתי גלקסיות שמתנגשות זו בזו, ואז חלק גדול מהתווך הבין כוכבי, הגז הבין כוכבי שאמור בעתיד לשמש ליצירת כוכבים, נפלט מהם בתהליך ההתנגשות. זה מה שמסתתר מאחורי הכותרת גלקסיה מתה, או שבשלב הגסיסה, אבל מצד שני אנחנו מכירים כאלה תהליכים אפילו אצלנו בבית. הגלקסיה שלנו אמורה להתנגש בעוד כ-4 מיליארד שנה בגלקסיה השכנה שלה, גלקסיית אנדרומדה, ומה שיקרה בהתנגשות הזאת זה בערך כלום מבחינתנו. הגלקסיות פשוט...
כשאתה אומר אגב התנגשות בין גלקסיות, למה הכוונה? האם פלנטות אכן מתנגשות בפלנטות, או שזה משהו שהוא כל כך רחב, יש כזה מרחק בין הכוכבים והפלנטות שזה לא מורגש ברמת הפלנטה?
אז בדיוק מה שאמרת, זאת התשובה. אמרתי שלא יקרה כלום מבחינתנו. אנחנו לכל היותר נראה את השמיים יותר עשירים בכוכבים, אבל המרחק בין השמשות, בין הכוכבים, הוא כל כך גדול שהסיכוי הוא אפסי ששתי שמשות תתנגש והמערכות השמש שלהן תתנגשנה אחת עם השנייה, ואנחנו אפילו לא יעברו קרוב אחת לשנייה, ולכן זה פשוט מה שיקרה כשאנחנו ואנדרומדה נתנגש, הגלקסיות יחלפו אחת דרך השנייה, ואז ייעצרו ויחזרו, ושוב פעם יחלפו אחת דרך השנייה, וזה יקרה כמה וכמה פעמים, עד שהן יתלכדו ויהפכו לגלקסיה אליפטית אחת. זה צריך להדגיש ההבדל, אנחנו גלקסיה ספירלית, יש לנו זרועות לולייניות, וכך גם אנדרומדה. כאשר שתי גלקסיות ספירליות מתנגשות, הן הופכות בסופו של דבר לגלקסיה אליפטית, שהיא משהו כמו פוטבול, וחלק גדול מהחומר הגזי שלהם נפלט בתהליך לחלל, ופשוט כעת אנחנו פעם ראשונה רואים תהליך כזה תוך כדי התהוות.
עכשיו אני מבין שמדובר בגלקסיה רחוקה מאוד מאיתנו, 9 מיליארד שנות אור.
כן, כדי לתת לנו את המושג כמה רחוק, זה הקוטר של היקום, או המרחק הכי גדול שאנחנו נוכל אי פעם לצפות, זה משהו כמו 14 מיליארד שנות אור, שזה בעצם שפת היקום, אם אפשר לומר, או שפת החלק של היקום שאנחנו יכולים לראות. אז זה בערך יותר מחצי המרחק לשפת היקום.
זאת אומרת שגם אם אנחנו רואים דבר כזה היום, כמובן הוא קרה לפני הרבה מאוד שנים.
בדיוק לפני 9 מיליארד שנה.
כן, זה לא נתפס, אבל אין מה לעשות. בסופו של דבר
הוא חייב לעשות של ארכיאולוגיה. אבל זהו גיל היקום, הוא 14, גיל היקום מאז המפץ הגדול, הוא בערך 14 מיליארד שנה.
וואו, אז בסופו של דבר הזה, שוב, אלה הגדרות אנושיות בכל מה שקשור למותה של גלקסיה, ומה זה אומר מוות של גלקסיה, והעובדה שהגז חומק מהגלקסיה וכולי, זה משהו שאנחנו החלטנו שמדובר במוות, אבל זה ככל הנראה משהו שקורה, והנה לראשונה אנחנו רואים אותו.
כן, למעשה כדאי לדייק, לא ממש לראשונה, אנחנו מכירים כמה דברים, יש זוג גלקסיות שנקראת האנטנה, יש להם שתי מחושים גדולים, והמחושים האלה זה בעצם סילוני גז שיוצאים מהם תוך כדי ההתנגשות. אלה גלקסיות הרבה יותר קרובות, וגם שם. אבל שם אחוז הגז הבין כוכבי שנפלט הוא לא כל כך גדול כמו בגלקסיה המסוימת הזאת. אבל התהליכים האלה תהליכים מוכרים והם לא חדשים, ולדעתי הכותרת הזאת זה כותרת של יחסי ציבור יותר מאשר כותרת תוכן אסטרונומי.
אז אתה אומר שכשאנחנו מדברים על לראשונה צפו במותה של גלקסיה בזמן אמת, לא מדובר ממש במוות של גלקסיה, ובעיקר זו לא הפעם הראשונה שראו את הדבר הזה.
כן, במובן מסוים יש בזה משהו חדשני, שאנחנו רואים את סילוני הגז האדירים האלה שיוצאים וירוקנו חלק גדול מהגז ש... לא יוכל בעתיד להיות נגיש ליצירת כוכבים. מהבחינה הזאת אולי זה מצדיק באופן מסוים את הכותרת הזאת.
וואו, טוב, הנה למדנו באמצעות העיסוק בכותרת שמה קורה בגלקסיה. גלקסיה ככל הנראה באמת ממשיכה לייצר שמשות כל הזמן, נכון? זה התהליך שמתרחש. וגם אני משער שפלנטות.
כמובן, שמשות זה סביב כל שמש בגלקסיה שלנו אנחנו יודעים יש מערכת פלנטות. זה ידע חדש יחסית. לפני כ-10 שנים אנחנו הבנו ש... תופעת הפלנטות היא תופעה שכיחה מאוד, ואנחנו, מערכת השמש שלנו היא לא ייחודית לכך. כל כוכב למעשה, כל שמש שאנחנו רואים בשמיים, יש סביבה מערכת פלנטות.
וואו, טוב, אז הנה, למדנו משהו, גם בזכות האייטם, עם הכותרת הקצת מוגזמת הזו. תודה רבה לך, פרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת לוס אנג'לס. תודה.
תודה רבה.
צילומי רנטגן פחות מסוכנים ויותר ברורים לילדים. מדענים מהאוניברסיטה הטכנולוגית של ורשה, פולין, מצאו שיטה חדשה להפוך צילומי רנטגן לבטוחים יותר עבור ילדים. מדובר באלגוריתם לעיבוד תמונה שעובד כמעין מתקן אוטומטי, אוטו-קורקט, לתמונה ומקטין את פיזור קרני ה-X, אותם קרני רנטגן, בגוף. התוצאה היא תמונה ברורה יותר, בניגודיות גבוהה ומינון נמוך יותר של קרינה, מה שהופך את העניין להרבה יותר בטוח. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה במחלקה להנדסת אלקטרואופטיקה וסגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
שלום לך, שלום.
אני מאוד מקווה שהטכנולוגיה הזו גם תעבור למבוגרים, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה קרינה, אבל בוא ספר לנו איך אפשר להשתמש בפחות קרינה ועדיין להרוויח תמונה איכותית ומדויקת יותר.
אוקיי, אז כדי להבין את כל העיקרון כאן, מדובר באיזשהו טרייד-אוף בין עוצמת קרינה ורזולוציה וקונטרסט של התמונה. מה שקורה שקרני ה-X זה איזשהו מקור נקודתי ששולח קרני ה-X על האובייקט, במקרה זה הגוף שלנו, הרגל, היד או החזה, ובעצם תמונת קרני ה-X היא תמונת צל של הקרניים שמוקרנות ועוברות דרך הגוף שלנו. כאשר הקרניים עוברות דרך הגוף שלנו, יש להם גם תהליכי בליעה וגם תהליכי פיזור. זאת אומרת שאותם קרניים שמתפזרות, הן לא ממשיכות את אותו קו דמיוני שבין מקור קרני ה-X לבין לוח הצילום או הגלאי שנמצא בצד האפורי שלנו. כתוצאה מזה אנחנו מקבלים תמונה מטושטשת. ומה שעושים בדרך כלל כדי להקטין את הטשטוש של התמונה, שמים בין הגוף שלנו לבין המצלמה או סרט הצילום שהיה פעם, שמים גריד. הגריד הזה הוא אוסף של מה שנקרא קולימטורים. זה אומר ש... זה איזשהו פלטה שיש לה אובי של בין אינץ' לשלושה אינץ', מה שנקרא בין 2.5 סנטימטר ל-7.5 סנטימטר, שיש בה הרבה מאוד חרירים, היא עשויה בדרך כלל ממתכת כבדה כמו עופרת, ואז זה מאפשר לקרינה לעבור רק בקווים ישרים, וזה אומר שהטשטוש בתמונה הולך וקטן. מה אנחנו מפסידים? אנחנו מפסידים בעצם שהעוצמה יורדת דרמטית, יורדת
לפעמים... זאת אומרת, אנחנו מדייקים את התמונה, אבל המחיר של זה, זה שצריך לירט אותנו בקרינה בעוצמה גבוהה.
בדיוק, אז כדי לפצות על הירידה בעוצמה, מה שעושים, מגבירים את עוצמת קרני הרנטגן, במקרה של קרני הרנטגן מגדילים את המתח, ובצורה כזאת הם מפצים. אבל אז, מה קורה? האדם שנבדק חוטף עוצמת קרינה מאוד מאוד גדולה, על מנת... ליהנות גם מקונטרסט טוב וגם מבהירות טובה של התמונה. וזה מצב שהוא עבור ילדים מאוד מאוד מסוכן, כי ילדים, בגלל שהם בגיל ההתפתחות, הגוף שלהם גדל, ולכן מוטציה שיכולה להיגרם כתוצאה מפירוק של איזשהו DNA באחד התאים, יכול להוביל בהחלט לסרטן, ולכן ילדים יותר רגישים. לכן גם הכתבה מדברת על ילדים בהתחלה, ולמרות שאפשר כמובן ליישם את זה גם על מבוגרים, אף אחד לא רוצה לקבל עודף קרינה.
לא, כי תמיד צילומי רנטגן זה משהו שהוא משתמשים בו כמובן, אבל כמה שפחות, בגלל העוצמה כמובן.
נכון, כי צילומי רנטגן יש להם את הטרייד-אוף שזה קרינה מייננת, ואנחנו יודעים שקרינה מייננת יכולה לפגוע לנו בתאים, היא מפרקת מולקולות, היא מפרקת את ה-DNA, היא יכולה לגרום למוטציות, וכמובן גם כתוצאה מזה גם לגידולים סרטניים. לכן אנחנו משתדלים להיחשף כמה שפחות, אגב, גם UV של השמש, אנחנו יודעים שעושה את אותו דבר, אבל קרני X או קרני רנטגן, הם בהחלט, יש להם את היכולת לעשות את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית, בגלל האנרגיה שיש להם, יש להם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, ולכן הם יכולים לפרק DNA ומולקולות שנמצאות בגוף.
ומה הפתרון שלהם? זאת אומרת, איך האוטו-קורקט הזה, המתקן האוטומטי הזה, מפצה על עוצמת הקרינה הנמוכה?
זהו, שבמאמר הם לא מפרטים איך הם עושים את זה, הם רק אומרים שהם פיתחו אלגוריתם שבעצם מייתר את הצורך בלהשתמש באותו גריד או מערכת של קולימטורים שנמצאת בין הבן אדם לבין הלוח צילום. ממה שאני מכיר, ממה שעשו בעבר, ב-1957, מדען בשם הל אנגר פיתח מצלמה שנקראת מצלמת אנגר, שהיא בעצם המצלמת גמא או מצלמת האקס-ריי שעושים בה שימוש, ומה שהוא עשה שם, הוא פיתח אלגוריתם מסוים, אני מדבר על 1957, מאוד מאוד מזמן, שבעצם בעזרת מספר קטן מאוד של גלאים יכול לנתח ברזולוציה מאוד גבוהה את התמונה. אני לא אכנס לפרטים כי זה יהיה די מרגיע ודי ארוך, אבל בגדול הוא עושה שימוש בניתוח של האנרגיה שקרן אקסרי עוברת דרך גלאי אחד ואחר כך עוברת דרך הגלאי השני, ועל ידי הניתוח המאוד מאוד מורכב הזה הוא יודע לחלץ בסופו של דבר את המיקום שהמקורי של איפה קרן האקס הזאת יצא. אני מניח שהחוקרים עשו דבר דומה, רק כאן מדובר על, כנראה על גלאי עם הרבה מאוד אלמנטים, לא כמו ב-1957 שהיו שם שישה אלמנטים בלבד, ולכן על ידי כנראה קורלציה בין אלמנטים קרובים בגלאי ובדיקה של העוצמות, ניתן לנתח ולהפעיל אלגוריתם שהוא דומה לאלגוריתם של אנגר, ובצורה כזאת להפיק תמונה הרבה יותר ברורה בלי להעלות את עוצמת קרני ה-X. אני מניח שזה מה שהם עשו, למרות שבמאמר עצמו הם ממלאים את פיהם מים.
כן, יש דרכים לצלם או לגלות מה קורה בגוף ללא קרינה מייננת, נכון? אנחנו מכירים פתרונות של גלי קול, גלים אלקטרומגנטיים.
כן, ה-MRI, למשל.
נכון.
ה-MRI היא שיטה מעולה לצלם בתוך הגוף, בלי להפעיל קרינה מייננת. אנחנו מפעילים אמנם שדות מגנטיים חזקים מאוד, אבל השדות מגנטיים האלה לא מפריעים, לא משפיעים, או לא עושים את מה שקרני הרנטגן עושים לגוף. אז בהחלט יש שיטות לעשות את זה. בדיקת ה-MRI היא בדיקה פחות נפוצה מקרינת הרנטגן, כי המכשירים הרבה הרבה יותר יקרים, הרבה יותר כבדים, וכולנו מכירים כמה זמן צריך לחכות לתור למכשיר MRI, לעומת הזמינות הרבה יותר גבוהה של קרני הרנטגן.
טוב, ואי אפשר למזער ואיכשהו לגרום למכשירים האלה להיות חלק תדיר מהחיים של כולנו? זאת אומרת, עדיין כן, לא הצליחו?
אז בנושא ה-MRI באמת יש הרבה מאוד פעילויות בתחום הזה. יש אפילו חברה ישראלית שעושה MRI לפעוטות ואפילו לתינוקות מאוד מאוד קטנים. ובהחלט ניתן למזער את זה, ובאמת פועלים בכיוון הזה. העניין הוא שלמזער מגנט ולקבל את אותם עוצמות שמודדים אותם בטסלה, זה עסק מאוד מאוד מורכב, כי בסופו של דבר מדובר על אלקטרומגנטים, וצריכים להעביר זרמים מאוד מאוד חזקים או מאוד גבוהים, על מנת לקבל את השדות המגנטיים הגבוהים באותם סלילים, ולקבל את העוצמות הגבוהות של השדה המגנטי. ולא יעזור כלום, ברגע שיש לנו סלילים גדולים בזרם מאוד מאוד גבוה, אנחנו נזקקים לנפח של סלילים ונפח של ליבה של המגנט, והדברים הם די עושים סקייל-אפ מבחינה פיזיקלית.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור גבי סרוסי, חוקר ומרצה במחלקה להנדסת אלקטרואופטיקה, סגן למחקר של ראש בית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה לך.
תודה, יום טוב לכם.
ארגז הכלים של האדם הקדמון. כלים פרהיסטוריים נחשפו בטנזניה והם מספקים הצצה להתפתחות הטכנולוגית של האדם הקדום. צוות חוקרים בינלאומי בהובלת חוקר מאוניברסיטת קלגרי בקנדה חשפו כלים פרהיסטוריים באתר חפירות בטנזניה. מדובר בכלי אבן, כלי עבודה מאבן שיוצרו לפני כשני מיליוני שנים. מהמחקר עולה שלבני האדם הקדמונים שחיו אז היו יכולות וכלים שסייעו להם להסתגל לתנאי הסביבה המשתנים ולנצל אותם לטובתם. ממצאי המחקר פורסמו ב-Nature Communications, ואנחנו שמחים לומר שלום לארכיאולוג פרופסור גונן שרון, מומחה לחקר התקופה הפרה-היסטורית וראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל, המכללה האקדמית תל חי. שלום לך.
בוקר אור.
טוב, מה מצאו שם, ואז נבין מה קרה מאז ועד היום. זאת אומרת, אני מבין שהכלים האלה הם סוג של עדות מאוד קדומה לכך שאנחנו היינו מתוחכמים גם אז.
כן, בהחלט. קודם כל, המחקר הזה הוא מחקר שעוסק אולי באתר הכי חשוב באפריקה, אתר המפורסם של אולדווי גורג', ערוץ אולדווי, שדרך אגב למדתי במחקר ששינו את שמו עכשיו לערוץ אולדופאי, כי כנראה כדי להתאים יותר להגייה המקומית. זה אולי האתר הכי חשוב, הכי מפורסם באפריקה. ועוד דבר שמאוד מעניין במאמר הזה, זה שרשימת המחברים מונה 29 מחברים שונים, שזה מעיד על זה שהם השתמשו פה במגוון מאוד רחב של שיטות, ומגוון מאוד רחב של מתודות מחקר, כדי לחקור את האתר הזה. עכשיו, אנחנו מדברים על תקופה שנקראת הפלייסטוקן, זו התקופה הגיאולוגית הקודמת לתקופה הנוכחית. אנחנו מדברים על ראשית הפלייסטוקן, על לפני 2 מיליון שנה, בפלייסטוקן הקדום. וזו תקופה שבה היו כמה תהליכים מאוד מאוד משמעותיים באבולוציה של האדם. קודם כל יש שינוי ביולוגי, זה מה שמפרטים במאמר, יש שינוי ביולוגי, זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שמופיעים במשפחה שלנו, בשושלת האבולוציונית שלנו, מופיעים יצורים שדומים לנו, מבחינת הגודל, הפרופורציות, הכפיים, כבר מתקרבים לנפח המוח, אנחנו מכירים אותם בשם הגנרי הומו ארקטוס.
מה גרם אגב לשינוי הזה? מה הקפיץ אותנו קדימה?
אז זאת השאלה הגדולה, אנחנו לא יודעים עד הסוף, אבל אנחנו מניחים שזה קשור למשל בשינוי בתזונה של האדם. ייתכן שזה מלווה בשינוי בתזונה שכנראה לכיוון יותר אכילה של בשר למשל. יש טענות כאלה. יש טענות שאולי בתקופה הזאת מופיעה פעם ראשונה השימוש באש, השליטה באש, אבל אולי עוד לא, וזה מופיע יותר מאוחר. יש הופעה של שימוש יותר אינטנסיבי בכלים, כמו שאמרנו, ויש עוד דבר שקורה בתקופה הזאת, זה פעם ראשונה שאדם יוצא מאפריקה, זאת אומרת, לפני כ-1.8 מיליון שנה יש לנו כבר את האתר הכי קדום מחוץ לאפריקה, שהוא בגיאורגיה, בדמניסי. אז זה תקופה מאוד מאוד משמעותית באבולוציה של האדם, אבל אנחנו יודעים עליה מעט מאוד. יש מעט מאוד אתרים שבאים מהתקופה הזאת, ויש מעט מאוד, גם באתרים שיש, בגלל שהם כל כך עתיקים, אז הממצאים הם מאוד נדירים, ואין שימור של חומר בוטני וחומר אורגני, ובעצם מה שיש לנו מהאתרים האלה בדרך כלל זה הכלים. וההישג הגדול של המאמר הזה, ההישג הגדול של המחקר הזה, זה שהם הצליחו, הם מצאו אתר אחד באולדווי, ואתר שיש בו רצף ויש בו שימור של מה שאנחנו קוראים פרוקסי אקלימיים, אולי נקרא לזה סמנים אקלימיים, והם השתמשו בשיטות מאוד מתקדמות כדי לשחזר את הסביבה הקדומה שבה חיו האנשים האלה.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על כלים, למה הכוונה? כלים לעיבוד של בעלי חיים, אורות, בשר וכו', למה הכוונה?
אז קודם כל, אנחנו, בגלל שמדובר על תקופה כל כך עתיקה, אז עצם זה שאנחנו מוצאים כלים, זה כבר חידוש גדול. כלומר, אנחנו מוצאים כלים שהם כלים בסך הכל מאוד בסיסיים. כלומר, אנחנו לוקחים איזשהו, לא אנחנו, הם, ההומינידים הקדומים, לוקחים איזשהו חלוק של אבן בעזרת מקבת, בעזרת פטיש, נותנים לו מכה ומתיזים נטל. עכשיו, זאת לכאורה פעולה יחסית פשוטה, עד שאתה מנסה אותה בעצמך ואתה מבין שהיא כרוכה בכל מיני יכולות ותנות דיוק ו הבנה של האבן והתכונות ושליטה, אז יש כאן, אבל עדיין זה לכאורה דבר יחסית פשוט, אבל הנטז הזה, שלקחתי עכשיו אבן, נתתי מכה, התזתי נטז, הנטז הזה שיש לי ביד עכשיו הוא כלי מאוד מאוד שימושי, כלומר יש לי קצה חד שבעזרתו אני יכול לחתוך ואני יכול לקרצף ואני יכול לאבד ואני יכול לחפור ואני יכול לעשות הרבה מאוד פעולות שאנחנו כמין ביולוגי אין לנו את היכולות לעשות אותם. זאת אומרת, אנחנו בעצם הרעיון הוא שאנחנו כמין ביולוגי אנחנו לא טובים בכלום. אנחנו לא רצים מהר, אנחנו לא קופצים גבוה, אנחנו יכולים לעוף רק בכיוון אחד כלפי מטה, אנחנו לא שוחים, אנחנו לא מתמחים, אין לנו ציפורניים, אין לנו שיניים.
עד עכשיו העלבת, אני מאוד מקווה שיש צד שני, אבל יש צד שני למשוואה.
חשוב להסתכל בראי, חשוב להסתכל בראי.
אוקיי.
אבל מה יש לנו כן? יש לנו את היכולת ללמוד, יש לנו מוח גדול, יכולת ללמוד ויכולת לעשות כלים. ואם אני, יש לי את היכולת לעשות כלי, כלומר, להפיק את הנטל הפשוט הזה, ובעזרתו אני יכול לעשות את כל הפעולות האלה שמחליפות את כל הדברים האלה שבעצם, במרכאות, ויתרנו עליהם, ויתרנו על שיניים, ציפורניים, קרניים, על כל הדברים האלה ויתרנו, אבל יש לנו את היכולת לעשות כלים. ואת כל האנרגיה הזאת שחסכנו בלגדל קרניים גדולות ושירים גדולים, השקענו במקום אחד מאוד, מאוד ספציפי, וזה במוח. כלומר, זאת אסטרטגיית הקיום שלנו. האסטרטגיית הקיום שלנו היא אסטרטגיית קיום של, אנחנו לא מתמחים בשום דבר, אנחנו לא עושים שום דבר בצורה מאוד טובה, למעט דבר אחד, וזה לחשוב ולהמציא כלים.
וזה, אני לא בטוח שהייתי מאמר על האדם הפרה-היסטורי כיצור שישרוד וישתלט על העולם. לא בטוח שדאז הייתי מאמר עליו בהכרח.
אם אתה מסתכל על התכונות הפיזיות שלו, או שלה, אז נכון, אתה צודק. אנחנו באמת לא איזה, אנחנו לא עושים שום דבר טוב מאוד. אבל מסתבר שזאת האסטרטגיה הכי, הכי נכונה, והיא הביאה אותנו לאן שהביאה אותנו. כלומר, ההשקעה בנפח מוח, ביכולת למידה ובייצור כלים. זה מחזיר אותי למאמר, כי המאמר בעצם מדבר, משחזר סביבות קדומות שהיו, שאנשים חיו בהם לפני כשני מיליון שנה באפריקה, והוא מראה שהם חיו בסביבות מאוד מגוונות. יש גם סוואנה וגם מה שהם קוראים אחו וגם אזורים של נהר ושפה של אגם ומגוון גדול מאוד של סביבות, מגוון גדול של משאבים, ומה שמאפשר לנו להתמודד עם הסביבות האלה ולנצל אותן זה אחד, ערכת הכלים שיש לנו שהיא מצד אחד פשוטה, מצד שני היא מספיקה כנראה לקיום, והדבר השני זה שאנחנו לא מתמחים. כלומר, אנחנו יכולים, בגלל שאנחנו לא מתמחים, אנחנו יכולים לנצל מגוון רחב של סביבות ומגוון רחב של משאבים לקיום שלנו. והטענה שעולה בסוף המאמר היא שייתכן מאוד שזאת אחת הסיבות שמסבירה את היציאה מאפריקה וההתפשטות של האדם בעצם בכיבוש כל העולם, בעניין הזה שאנחנו יכולים, יש לנו את היכולת, הכלים וכל סוף ההתמחות נותנות לנו את היכולת לכבוש את העולם.
וואו, יכולת להסתגל, לחשוב ולכבוש את העולם, די מדהים. אני הוכח לומר ששוב, כמו שאמרת, על פניו, ביבש או במראה שלנו, לא הייתי מאמר עליו בהכרח יצור הזה, ללא קרניים ושיניים, תפרים וכולי. אבל הנה אנחנו פה, דה פקטו. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו, ארכיאולוג פרופסור גונן שרון, מומחה לחקר התקופה הפרה-היסטורית, ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל, המכללה האקדמית תל חי, תודה לך.
תודה רבה, אנחנו להתראות.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בבריחת המשתמשים והמשתמשות מהיישומון וואטסאפ בעקבות הודעתה על שינוי תנאי השימוש ועל שיתוף המידע עם פייסבוק. עד כמה זה נורא? והאם יש חלופה לוואטסאפ? אנחנו שמחים לומר שלום ליועץ הבכיר למחשוב והבטחת מידע רועי בינדרמן. שלום.
שלום ובוקר טוב.
מוכרח לומר שאני לא עזבתי את וואטסאפ, אבל כן הורדתי יישומון אחר שאולי ישמש אותי בעתיד, אבל אני עדיין לא משתמש בו. אז בואו תעשה לנו סדר בכל מה שקשור בוואטסאפ.
כן, אז ככה באמת אחד הדיונים היותר מעניינים שהיו פה בזמן האחרון, אני מדבר דיון גלובלי, א', סוף סוף לא על הקורונה, וב' דיון חשוב מאוד, באמת חשוב. אני חושב שהמשותף לא ולקורונה זה הבעלה שנוצרה בציבור, רק בניגוד לקורונה פה נוצרה בעלה די על שום דבר, בעיקר בגלל כנראה חבורת משפטנים שלא יודעים לכתוב הצהרה כמו שצריך. אז בואו נתחיל מההיסטוריה. פייסבוק רכשה את וואטסאפ לפני לא זוכר כמה שנים, בסכום שאני ואתה יכולים לדמיין ולא נעשה אף פעם כל מהלך חיים. עכשיו, הנושא של שיתוף נתונים. קודם כל, שום דבר לא השתנה מהותית, זה אחד. שתיים, כולם משתפים נתונים, גם כאלה שלא חלמתם, גם מייקרוסופט וגם גוגל וגם לא, כל חברה שאתם רוצים. אבל חשוב להבין איזה נתונים. קודם כל, כל החברות האלה שאנחנו מדברים עליהן הן חברות אמריקאיות. בארצות הברית יש חוקים מאוד ברורים להגנת המידע והפרט, גם בישראל אגב, ישראל היא אחת המתקדמות בעולם בנושא הזה, ולחברות האלה אין שום אישור חוקי לשתף מידע אישי שלנו. קרי, למשל שם, שם משפחה, תעודת זהות, חשבונות בנק, מספרי רכב, לא יודע, דברים כאלה, גיל, מצב משפחתי, סטטוס, לא יודע מה, בריאותי, אסור להם בשום אופן לשתף, וזה בכלל לא הנתונים שמעניינים אותם. אנחנו בעצם מדברים על נתונים שהם מסחריים לגמרי, גלובליים לגמרי, ומה שנקרא מופשטים מערכים פרטיים. למשל, כשאנחנו מדברים על הנתונים האלה, אנחנו מדברים למשל על זה שזכר בין הגילאים 40-50 ממיניסוטה מתעניין במתקות טניס. בסדר, זה רמת הנתונים שהם משתפים. זה לא משהו אישי, אלא משהו מסחרי לגמרי. כמובן שהדבר הזה יש לו ייעוד. הייעוד הוא, את המידע הזה משתפים, ובוא נגיד במילה יותר נכונה, מוכרים לכל מיני חברות פרסום שיודעות לעשות אנליסטיקה על הדבר הזה. זה מגיע בקבצים מאוד מאוד גדולים שנקראים ביג דאטה, ועל זה עושים כל מיני אנליסטיקות. אני יודעת לבצע פרסומים, מחקרים, לפעמים אגב גם מחקרים חשובים, למשל רפואיים וכולי וכולי, כך שהמידע הזה בעצם הוא מידע גולמי לגמרי, שאנחנו לא באמת צריכים להיות מוטרדים ממנו. זאת אומרת, מה באמת אכפת לי שאני בתור עוד פעם זכר לבן ממרכז תל אביב בין 50 התעניינתי במתקות מאלומיניום ובאופניים משוקולד? זה לא באמת פגיעה בפרט. וכל המהומה שנוצרה עכשיו היא בגלל, עוד פעם, בעיקר שחבורת עורכי הדין של פייסבוק לא כל כך יודעים לכתוב כנראה הצהרה כמו שצריך, ולא הבהירו לציבור מה באמת קורה שם. ששוב, חשוב מאוד לדעת, כל החברות עושות את זה, בכל מודל שבו יש חינם ל-end consumer, ללקוח הקצה, כמו ג'ימייל, התיבות שלהם, כמו וואטסאפ, כמו, אני יודע מה, לינקדאין וכל מיני דברים כאלה. כל פעם שאתה לא משלם כסף, אז בקצה השני קיימת חברה שמעסיקה עובדים, שמפתחת מוצר, היא צריכה להרוויח מאיפשהו כסף. עכשיו, אם מישהו יודע להגיד לי איך מעמידים כאלה מוצרים באיכות כזו גבוהה בלי לשלם משכורות, אז אני אשמח שהוא יעבוד גם אצלי. אז יש איזה מודל
עסקי. אתה אומר שזה מה שאנחנו משלמים, ושוב, לא מדובר במידע שהוא באמת אישי. אין פה פרטים אישיים שלנו.
חד משמעית לא מדובר במידע אישי פרטי, אלא במידע גלובלי, שמאפשר לחברות האלה לייצר איזושהי סטטיסטיקה, ולפי זה להתאים בדרך הפרסומות, אבל לפעמים גם לעשות מחקרים, מחקרים שהם לטובתנו. עכשיו, אז עוד פעם, וואטסאפ לא חידשה, זה קורה מיום, לא יודע, מהיום שפייסבוק רשו אותה, ולדעתי עוד לפני, גם לפני זה היה להם מודל עסקי שצריכים להרוויח ממנו, זה קורה בגוגל, זה קורה בלינקדאין, זה קורה באיפה שאתם רוצים. זה המודל החינמי, צריכים להבין אותו, גם באמת לא צריכים להילחץ ממנו. זה לא שחושפים אתכם באופן אישי לאיזשהו משהו, הדבר היחיד שאולי כן נחשף לצורך העניין זה האיקום, זאת אומרת המיקום הפיזי שלכם, אבל בוא נדע על האמת, רובנו לא בן לדן, מה אכפת לי כאילו שידעו איפה הייתי? עכשיו אם הייתי במקום שהוא למשל אסור, אז אני בסדר, אז אני צריך אולי להזכיר את זה מהסובבים אותי, אבל זה שזה חברה, ארצות הברית יודעת שהייתי שם, לא, בסדר. תחליפים יש לא מעט בשוק, סיגנל למשל היא אחת הידועות, היא גם, היא חינמית לגמרי. פה באמת מדובר בחברה כרגע ש, אין לה איזה מטרת רווח מעבר לקיים את עצמה, זה חבורת מפתחים נורא נחמדה מארצות הברית, שגם כתבו אפליקציית מסרים, בדיוק כמו וואטסאפ, עם צ'אט, עם טלפון, עם קבצים וכו', open source לגמרי, זאת אומרת אפשר לקרוא את כל קוד המקור שלהם באינטרנט, זה נמצא במקום שנקרא GitHub, אפשר להיכנס, לראות גם מי המפתחים, מה האפליקציה, יש עוד כמה, יש את טלגרם הידועה, שהיא אפליקציה של בתוכנה רוסי וכו', לא חסרות אופציות, אבל אני מוכרח להגיד שאני נשאר בוואטסאפ גם כן, לא מוצא שום סיבה לברוח.
הם גם לדעתי נסוגו בכלל מכל העניין הזה, נכון? לפחות לכמה חודשים.
נכון, הם אישרו את התוכנית הזאת, את השיתוף הגדול לעוד 3 חודשים, אני מאמין שעד אז הם יסדרו את הדיסקליימרים שלהם, את ההצהרות המשפטיות, קצת יותר חכם, קצת יותר הגיוני ממה שהם הצהירו, ובכל מקרה אני אומר, אין באמת שום סיבה להגר משם, הם לא עושים שום דבר שהוא באמת פוגעני וחוספני, אסור להם גם על פי חוק, זה פשוט אסור, צריכים קצת לקרוא חוקים, גם בישראל אני ממליץ לכולם לקרוא חוק להגנת המידע והפרט מהתשעז 1980, ולא זוכר אם זה 3, 4 או 7, לא משנה, ולראות איזה חוקים מדינת ישראל אוכפת על מאגרי נתונים ועל על מי שמחזיק מאגר, מה הוא חייב לעשות, ואיזה כנסות מוטלים עליו אם הוא חס וחלילה חושף את הדבר הזה אפילו בשוגג. אז בסוף אנחנו נמצאים בחלק הנכון של כדור הארץ, לא באיזה דיקטטורה אפלה או משהו כזה, ולכן בסוף מה שנקרא רוב מרומה על לא מרומה, גם לא באמת היה שם עוד פעם, זה שינוי אמיתי מהותי ממה שהיה דקה לפני, לא היה. בסך הכל דיסקליימר שהכניס חצי אנושות להיסטריה מיותרת.
טוב, אז הנה עשית לנו סדר והרגעת אותנו, למרות שאני באינטואיציה שלי כבר הבנתי שלא מדובר במשהו באמת דרמטי וכולי. שוב, אנחנו יודעים שאנחנו מוותרים על חלק מהפרטיות שלנו במגבלות הסביר, תמורת שירותים חינמיים.
בדיוק. מי שרוצה אגב לגמרי לא להיות שם, שיקנה מה שקרה נוקיה 9120 כזה של פעם, ואז הוא באמת חף מכל שיתוף שהוא, אבל בסדר, זה עניין של בחירה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע. תודה. ובמסגרת הפינה מנפלאות המוח נעסוק בשאלה האם טעם הוא דבר אובייקטיבי. זאת בעקבות מחקר חדש לפיו טעמו של שוקולד מריר שונה כשסיני תואם אותו וכשדני תואם אותו. ליתר דיוק מדובר בשני מחקרים שמגיעים אלינו מאוניברסיטת קופנהגן, לפיהם הלשון הדנית לא טובה כמו הלשון הסינית בכל מה שקשור לטעמים מרים. דבר איכשהו קשור להבדלים אנטומיים בין הלשונות, לשונות הכוונה היא ללשון פיזית, לא שפה. שלום לדוקטור נועה בלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה, מרכז הבינתחומי הרצליה, שלום.
שלום, בוקר טוב.
דברי אלינו בטעמים, טוב, אנחנו יודעים שטעם זה דבר שהוא לא אובייקטיבי כמובן, ודאי חיבה לטעמים, אבל גם הטעם עצמו.
נכון, אז מסתבר מהמחקר הזה ומעוד כמה מחקרים מקדימים שנעשו לפניו, שיש הבדלים בין תרבותיים ברגישות שלנו לטעמים. במקרה הזה אנחנו מדברים על רגישות לטעם מר, אז אתה הזכרת קודם שוקולד מריר, אבל גם למשל מרירות שאפשר למצוא בירקות כמו ברוקולי ובעוד כל מיני סוגי מזון. והמחקר הזה באמת הראה שאנשים ממוצא אסיאטי, במקרה הזה סינים, הם הרבה יותר טובים, או נגיד הרבה יותר רגישים לטעם הזה, מאשר אנשים ממוצא דני. זאת אומרת שאתה נותן להם איזושהי תמיסה, שמכילה חומר שמעורר מרירות, הסינים הרבה יותר טובים להרגיש אותו, הדנים הרבה פחות, חלקם אפילו לא מרגישים אותו בכלל.
וואו, עכשיו, זה משהו שקשור ללשון עצמה, או שזה משהו שקשור לפענוח במוח של הטעמים?
אז במקרה הזה הם מצאו איזשהו הבדל אנטומי על הלשון, אני רק אסביר, אולי נגיד רגע איך אנחנו בכלל מרגישים טעמים, אז בעצם כולנו יודעים שעל הלשון יש לנו מבנים כאלה שנקראים בלוטות טעם. המבנים האלה הם בעצם מבנים מצביעים, יושבים שם מין נוירונים מיוחדים כאלה, שכשהם נחשפים לחומרים הכימיים בתוך המזון, זה גורם אצלם לפעילות חשמלית. הפעילות החשמלית הזאת זורמת למוח, והמוח בעצם מפרש את זה כטעם. אנחנו סובייקטיבית חווים את זה כטעם. אז חשוב רק להזכיר, כן, שזה נכון לגבי כל החושים שלנו, שהתחושה הסובייקטיבית היא לא נוצרת בעבר החוש, היא נוצרת בעצם בתוך המוח. ובמקרה הזה מה שהם גילו זה שאנשים ממוצא אסיאתי, יש להם באזור מסוים של הלשון הרבה יותר בלוטות טעם, או צפיפות יותר גבוהה של בלוטות טעם, וזה כנראה מסביר את רגישות היתר.
טוב, אני משער שיש הבדלים בין אנשים שונים בתרבויות שונות, או שוב, אני לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה, כי זה גם צריך לעבור דרך הפילטר של פוליטיקלי קורקט, אבל אנחנו שונים זה מזה.
נכון, עכשיו יכול להיות במקרה הזה בהחלט יכול להיות שההבדל הוא גנטי, כי אנחנו מניחים שכמות בלוטות הטעם שיש לך ללשון זה כנראה לא משהו שמאוד משתנה כתוצאה מחשיפה לסביבה, זה יכול להיות גנטי. אבל מה שעוד מעניין דרך אגב, שהם מצאו פה גם הבדלים בהעדפה לטקסטורה של המזון, יחד עם הרגישות המוגברת למרירות אצל הסינים, הם גם הראו שסינים, שוב, בקבוצת המחקר לפחות, סינים מעדיפים אוכל שהוא יותר רך ומתמוסס, שאתה יכול ככה לפרק אותו עם הלשון, הדנים דווקא מעדיפים מזון שהוא יותר קשה, שצריך ללעוס אותו עם השיניים בשביל לפרק אותו, אז אין משל משהו שאתה יכול להסביר מאוד בקלות, כמשהו תרבותי, כי הסינים אוכלים מזונות יותר רכים, הדנים אוכלים מזונות שהם יותר קשים. הנושא הזה של המרירות כנראה יושב יותר על עניין גנטי.
טוב, מסקרן מאוד. בכל מקרה, זאת אומרת שמן הסתם טעם זה דבר שהוא סובייקטיבי לגמרי, ויש אפילו הבדלים, כך עולה מהמחקר באמת, אפילו באיברי החישה שלנו, לא רק במוח ובתרבות וכו', כפי שאמרנו בסוף, כפי שאת אמרת.
נכון, ממש באיברי החישה, באופן שבו אנחנו עושים ממש עיבוד ראשוני של הגירוי שאנחנו נתקלים בו. דרך אגב, אני רק אזכיר, אני לא יודעת אם המאזינים והמאזינות שלנו יודעים, אבל פה אנחנו מדברים על טעמר. לפני כמה שנים יצאו מחקרים שהראו למשל שגם העדפה לכוסברה למשל, זה משהו שיושב על גורמים גנטיים, נכון? אנחנו יודעים שהעולם נחלק לשתיים, אנשים שמאוד אוהבים כוסברה ואנשים שלא סובלים את הדבר הזה. אז לפני כמה שנים ממש גילו את הגן שמסביר את ההבדל הזה, זה מאוד מעניין.
וואו, בסופו של דבר, לחברות שמוכרות שוקולד מריר, עדיף לא להיכנס לשוק הדני, לדנמרק, אלא יותר לסין.
נכון, אז דרך אגב, המחקר הזה נעשה באמת בשביל לעזור לכל מיני חברות דניות שמשווקות מזון לשוק האסיאטי, להנדס את המזון שלהם שיתאים לחך האסיאטי, אנחנו יודעים את זה,
באמת...
נכון?
מעניין, אנחנו שומעים באמת על סיפורים של התאמת מזון למקום מסוים, נכון? אנחנו גם כאן בישראל ניסו להתאים חטיפים מסוימים לטעם המקומי וכו', וזה לא בהכרח, אם החטיף מצליח בארצות הברית, הוא יצליח כאן, משלל נכון, סיבות כנראה.
נכון, אפילו מותגי על שכביכול, לא נזכיר שמות, אבל מותגי על שכביכול יש להם איזושהי נוסחה מאוד מאוד קבועה שהם מקפידים עליה, כבר הבינו שאתה יודע, יש את השוק המקומי, יש את הטעם המקומי, והמחקר הזה עוזר באמת להנדס מזון בצורה שתעלה את הסיכוי שאנשים ירצו לצרוך אותו.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור נועל בלדה ממרכז סגול למוח, ותודה מרכז הבין תחום הרצליה. תודה.
בשמחה ובתיאבון לכולם.
חורף, גשם לפרקים ושוב הצפות. בשנים האחרונות אנחנו עדים שוב ושוב למראות של רחובות מוצפים במים. מדוע ההצפות האלה מתרחשות, כיצד תכנון מתאים ופעולות משולבות של גורמים שונים יוכלו לפתור את הבעיה החוזרת? כתבה על הדברים פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית, ואנחנו שמחים למר שלום לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
זה באמת, נראה שכל שנה זה קורה בתמונות, בטלוויזיה, בעיתונים וכולי, ושום דבר לא באמת פותר את הבעיה.
אוקיי, אז קודם בוא נבין מה הבעיה. הבעיה היא שיש לנו כמות מאוד גדולה של מים, שמגיעה אלינו בזמן קצר יחסית, ויש לזה שתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, היא קצב בינוי ופיתוח מאוד מאוד מהיר. אוכלוסיית ישראל גדלה בכ-1.9% מדי שנה, ואנחנו צריכים עוד דירות, עוד ועוד דירות, עוד ועוד תשתיות, עוד כבישים, בטון ואספלט כמובן אטומים לחלחול של מים, והנגר העירוני, אותו גשם שיורד בשטח העירוני, מוצא דרכו למקומות הנמוכים, כשהוא לא יכול בעצם לחלחל, להיספק בקרקע, וככה אנחנו מקבלים הצפות בשטח העירוני. אבל אנחנו מקבלים הצפות לא רק בשטח העירוני, אלא גם בשטחים הפתוחים הרבה פעמים, שטחים חקלאיים, וזה תלוי הרבה פעמים מה נמצא במעלה האזור שמוצף, האם זה עיר שאת כל הנגר שלה מזרימה או שכונה מזרימה באופן חד ופתאומי ומיידי אל הנחל, והנחל פשוט לא יכול לעמוד בזה, והאם יש שטחים מחלחלים, שטחים טבעיים שדרכם מהגף יכולים לחלחל לקרקע, וכך אנחנו מקבלים פחות מים באופן מיידי בנחל. אז זה תלוי קודם כל בזה, אבל מעבר לקצב הבינוי והתחסית, שאם אנחנו מסתכלים על הגן איילון ועל אזור באר שבע, השטח הפתוח בעצם שבו מים יכולים לחלחל בהגני היקבות האלה, הצטמצם רק ב-30 השנים האחרונות בלא פחות מ-40%. זאת אומרת, 40% פחות שטח כדי שהגשם שיורד יחלחל. עכשיו, זה לא בדיוק אותו גשם, כי מה שקורה בשנים האחרונות, ודיברנו על זה אין ספור פעמים, אנחנו נמצאים במשבר אקלים, ומשבר אקלים בשל שינוי אקלים שנגרם בעיקר באופן כמעט מוחלט על ידי פעילות האדם, פליטה של גזי חממה, האזור שלנו זכינו לחוות שינויים בקצב מהיר יותר מאזורים אחרים, אנחנו מתחממים כבר ב-1.4 מעלות לעומת מעלה אחת ממוצע עולמי, הים חם הרבה יותר, ומה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, ב-30 השנה האחרונות, זה מגמה של הפחתה בכמות הגשם הכללית, לצד מגמת עלייה, לא מובהקת עדיין, בגלל שונות מאוד גדולה, אבל עלייה באירועי גשם קיצוניים של 110 מילימטר ביום, ושל אירועי גשם של כמה ימים שמגיעים ל-200 מילימטר ומעלה. בעצם יש כאן הקצנה של אירועי הגשם, אנחנו מקבלים או צפויים לקבל בשנים הבאות, בעשורים הבאים, פחות גשם, אבל את הגשם שלנו אנחנו נקבל במנות גדולות יותר, שכמובן קשה לכל מערכת ניקוז להתמודד עם כמויות כאלה של גשם. הם מדברים גם על התחזקות של בעונות המעבר של הגשם הקונבקטיבי, אותם שערות שנוצרות מאי יציבות אטמוספרי, התחזקות בכל התחממות של מעלה, התחזקות של הגשם ב3%, כך שבהחלט יש פה פוטנציאל להחמרה של הבעיה.
יש פתרונות אפשריים לבעיה הזו, או שאין מילוץ מהצפות לפרקים, ואז המתנה לכך שאיכשהו המים האלה יספגו בקרקע?
אז קודם כל, תמיד יש לנו פתרונות. זה תלוי על מה אנחנו מסתכלים. אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על השטח החקלאי, שטחים חקלאיים שמוצפים, בעצם יש לנו כמה תופעות מאוד בעייתיות. אחת זה סחף קרקע, בעצם אנחנו מאבדים באלף קרקע חקלאית שאחר כך לא נוכל לגדל עליה כי היא לא קיימת כבר, גידולים חקלאיים. יחד איתה נסחפים חומרי הדברה ודשנים אל מקורות המים, אל הים, אל הנחלים, ופוגעים שם ביצורים החיים, ולכן יש דרכים, לדוגמה, להגן על השטחים החקלאיים, וזה בגדות הנחל להשאיר אזורים שבהם הנחל יכול להציף, אזורים שהם בשיפוע מתון, אזורי הצפה כאלה שבהם בעצם המהירות של הזרימה מועטת מאוד, וכך גם הזרימה בנחל בכלל מעטה ופחות מציפה את מה שנמצא מתחת, ובאזורים האלה להשאיר גם בעצם בשולי השדות צמחייה טבעית שיכולה פשוט להאט את הזרימה ולמנוע את הנזקים או חלק מהנזקים לשדות החקלאיים. וכשאנחנו מסתכלים על שטח הבנוי, אז בשטח הבנוי יש מגוון רחב של פתרונות. מרמת הבניין הבודד, כשאנחנו מדברים היום על היתרי בנייה לדוגמה, אז המתכננים צריכים להשאיר 15% משטח המגרש לצורך חלחול, בעצם שטח שמחלחל. רק שלא תמיד זה מיושם, ולא תמיד מתחשבים באופי השטח, בטופוגרפיה, בסוג הקרקע, בכמה עצים בוגרים יש שם, ולכן לפעמים ה-15% האלה הם בכלל לא אפקטיביים לחלחול, וצריך להתייחס אפילו מרמת הבניין הבודד. ואם נדבר על רמת הבניין או השכונה, אז יש פתרונות של השהיה של המים. בעצם ירד עכשיו גשם, אם יש לנו גג שנקרא גג כחול, בעצם גג שיש בו שכבות סופגות שגורמות להשעיה של המים. הם לא משתחררים מיד, הם משתחררים אחרי דקות, עשרות דקות, שעות, זה תלוי בחומרים. וכמובן גגות ירוקים, גגות שמשלבים גם השעיה של מי הנגר וגם בעצם צמחייה, צמחייה למאכל או לנוי. מאפשרים גם בידוד טוב יותר ומיתון של החימום של הקומות העליונות, חיסכון באותות חשמל. אז זה ברמת הבניין או השכונה. ברמת השכונה גם אנחנו צריכים, ועכשיו מדברים על זה ממש בתקופה האחרונה, לתכנן שכונות שהנגר שנוצר באותה שכונה מנוהל באופן כולל, באופן תכנוני כולל, כך שלמשל אפשר לייצר מחוץ לשכונה, אזור שאליו זורמים המים, אזור השעיה עם טרסות או עם, זה אפילו לא מאגר, אלא מין אזורים שמאפשרים למים פשוט להישאר זמן רב יותר לפני שהם זורמים במורד עוד לכיוון הנחלים ומציפים את האזורים שבסוף בתחתית הנחלים. אנחנו יכולים אפילו לאגור או להשתמש במערכות הגירה בבניינים או ליד, בסמוך לבניינים שאוגרות את המים במחלים ואחר כך משחררות אותם יותר מאוחר. יש באירופה לדוגמה, בקופנהגן, אחרי שהם חוו שם אירוע של הצפה עם נזק של מיליארד דולר, מעבר לשדרוג מערכות הניקוז, שמערכות הניקוז, אם נגיד את זה בעדינות, הן מותאמות למה שהיה כאן לפני 30-40 שנה, מסוגלות להעביר סדר גודל של 30 מילימטר גשם לשעה. רק השנה היו לנו כבר באשדוד ובאשקלון, ברחובות, בעוד כל מיני מקומות, אירועי גשם של 40-50 מילימטר לשנה, זה קורה יותר ויותר, ולכן אנחנו צריכים גם להתאים את מערכות הניקוז, לטפל בהם, לתחזק אותם, לנקות אותם, ויש מערכות בקרה גם היום בעולם שיכולות לעקוב אחרי הקולטנים, לראות אם הם סתומים או לא סתומים, וממש בזמן אמת לשלוח צוותים אליהם. באירופה, בקופנהגן, אחרי האירוע של מיליארד דולר נזק, בעצם בנו אזורי חלחול במרכז העיר, בשטחים הירוקים, בגינות, בשטחים הפתוחים שיש בתוך השטח העירוני, יצרו שיפועים שמובילים את המים מהאזורים הבעייתיים אל אותם אזורים מחלחלים, ואלה בעצם גינות שבתקופה מסוימת שיורד הרבה מאוד גשם ממוצפות, המים מחלחלים לאט, ואחר כך זה הופך למגרש משחקים, או בקיץ, או לשטח פתוח טבעי עירוני, רגיל שאינו מוצף ברגע שהמים מחלחלים.
אז טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה. אופנת זיהום הים. סיבי הבגדים שלנו ממלאים את הים בפלסטיק. כשאנחנו מחפשים בגדים סינתטיים, משתחררים מהם מיליוני חלקיקים של מיקרופלסטיק. החלקיקים האלה עוברים ממי מכונת הכביסה דרך מערכות האינסטלציה אל מפעלים לטיפול בשפחים, ובסופו של דבר אל הים. במסגרת מחקר שפורסם בנייצ'ר קומיוניקיישנס, החליטו החוקרים לבדוק את כמות המיקרוסיבים באוקיינוס הארקטי, בקוטב. הממצאים לא מעודדים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור נועם ונדרהל, יועץ סביבה ומומחה לפלסטיק.
שלום רב.
טוב, אנחנו מדברים פה על בעיה שנשמעת יחסית אזוטרית. יש הרבה מאוד פלסטיק בכל מקום. כאן מתמקדים בחלקיקי מיקרופלסטיק שאיכשהו נפלטים מהבגדים שלנו.
זה נכון מאוד. קודם כל, כדאי לציין שזה לאו דווקא רק מהבגדים. זה בכלל מכל מוצר סינתטי היום שאנחנו משתמשים בו. אם זה סמיכות ושטיחים ומגבות ועוד אלף ואחד דברים שאנחנו עושים בהם שימושים, שמורכבים בעצם מאותם פלסטיקים סינתטיים סיבים שמלבישים אותנו גם בבגדים היום.
כן, וכאן באמת, אוקיי, אז באמת יש הרבה מאוד חלקיקי מיקרופלסטיק שנמצאים בכל מקום, לאחרונה אפילו דיווחו על זה שהם באוויר, בים, ביבשה, בכל מקום, בקיבה, בשיליה של עובר מצאו, בכל מקום הדבר הזה קיים. פה יש התמקדות מיוחדת בבגדים. למה? כי זו בעיה יותר אקוטית, ההתמקדות הבגדים עצמם? זה משהו שהוא משפיע יותר?
לא, בעצם הבדיקה שנעשתה, קודם כל כדאי מאוד לציין שהבדיקה והמחקר שהם עשו הוא בקוטב הצפוני בלבד. בים הצפוני, בים הארקטי. והם לא לקחו, הם לא הסתכלו על כל הימים בעולם, אלא רק על הים הארקטי, ובכלל, שלשם יגיעו סיבים של פלסטיק, זה כבר...
אז זהו, שזה לב העניין, זה קל וחומר. אם עד לאוקיינוס הארקטי, שם בכותב, יגיעו חלקיקים, כל כך הרבה חלקיקים, אז קל וחומר all over the place פה סביבנו.
זה נכון מאוד, אני יכול להעיד מעצמי, שבמחקרים שאני עשיתי בישראל, אז באמת כמויות הסיבים, הן מטורפות, ומאוד מאוד קשה אפילו לקמת אותם, כי הרבה פעמים הסיבים מתגבשים ביחד, ומאוד מאוד קשה לספור ולהבין עד כמה או כמה סיבים קיימים. אבל אחד התופעות הכי מעניינות שהם גילו שם, זה בעצם המעבר של הסיבים, שהם יכלו לזהות את הגיל של סוגי הסיבים שונים, והם ידעו להגיד שהמקור כניסה העיקרי של הסיבים אל הים הארקטי, הוא מהחלק הערבי כביכול מתוך האוקיינוס האטלנטי, כשבעצם הכניסה מהאוקיינוס הפסיפי הוא הרבה יותר קטן, והדבר הזה יכול לגרום להרבה מאוד שאלות, אבל בעצם המסקנות שהם הגיעו אליהן, זה קודם כל בגלל שהפתח של האוקיינוס האטלנטי אל הים הארקטי הוא הרבה יותר גדול, אז זה קרוב לוודאי שזה אחת הסיבות, אבל אפשר לראות בעצם התנהלות גם של זרמים, לדוגמה זרם הגולף, שמוביל מים מקו המשווה, דרך ארצות הברית, מוביל ככה לכיוון אירופה ועולה למעלה לכיוון הים הארקטי, אז זה כיוון אחד, וגם כמות הנחלים שזורמים אל הים האטלנטי, אל האוקיינוס האטלנטי, שממשיכים הלאה צפונה, כמו שאמרת בהתחלה, באמת הרבה מאוד מהחומרים הסינתטיים האלה נכנסים לתוך מכוני הטיפול שפכים, שאלה לא יודעים לסנן אותם, ואז בעצם הם ממשיכים הלאה לתוך הנחלים, כשהם כביכול טופלו, המים כביכול טופלו, אבל הם עדיין עם הרבה מאוד סיבים, ואז הם ממשיכים אל הים ומוזרמים הלאה לתוך האוקיינוס הארקטי, כשכאמור המקור הגדול יותר הוא כנראה מהאזור של האוקיינוס האטלנטי, כשבעצם הסיבים האלה ממשיכים להסתחרר בתוך הזרמים שנמצאים בים הארקטי, ובחלק המזרחי שיותר צמוד לאזור הפסיפי, הם כבר גילו סיבים שהם יותר זקנים. זאת אומרת שבעצם במכשור שהיום משתמשים בשביל לזהות את סוגי הפלסטיקים, אפשר גם לראות את כמות הבליה שהפלסטיק עבר, והם יכלו לראות את ההבדלים המאוד מאוד משמעותיים בגיל של אותם סיבים, שזה נתון מאוד מאוד חשוב.
טוב, מה אפשר לעשות מלבד כמובן לשכלל את כל אותם מתקנים שאמורים לטפל בשפחים, להיות כאלה שכן מסוגלים איכשהו לסנן, לזקק, איכשהו למשוך אותם החוצה?
אז לצערי אני חוזר וכל פעם עונה על הנקודה הזאת בעובדה הראשונה והחשובה ביותר, שזה מניעה, לנסות להימנע משימוש באותם מוצרים שהם מורכבים מאותם חומרים סינתטיים. עכשיו, יש עם זה אולי איזושהי בעייתיות, שאנחנו יכולים להשתמש פתאום בכותנה במקום, אבל עדיין ההשלכות שיש לשימושים בסיבים של פלסטיק, שאחרי זה מגיעים אל הים, וכמו שאמרת, אחרי זה יכולים דרך העידוי לעלות בחזרה ולהירחף בתוך האוויר שלנו, ובסופו של דבר היום אנחנו יודעים שגם דרך הבריזה אנחנו מקבלים את הסיבים האלה בחזרה לתוך הריאות שלנו, אז מניעה זה הדבר הראשון שצריך לעשות. צריך לחשוב איך אנחנו יכולים להשתמש בפחות דברים סינתטיים, אם זה בגדים סינתטיים, ואם זה סמיכות פליז שאנחנו היום יכולים לקנות ב5 שקל לצערי, והפליזים האלה מפוררים מאות אלפי סיבים כל פעם שמחפשים אותם. ובאמת לחשוב גם ברמות אחרות, אם זה גם בכלים חד פעמיים ובמוצרי פלסטיק אחרים, איך אפשר בעצם לעשות שימוש הרבה יותר מושכל.
וואו, טוב, היינו בטוחים שהפלסטיק הוא פתרון, וודאי שהפליס וכולי, כל הבדים המיוחדים והמחממים האלה יצאו, כולם עטו על זה, ובסופו של דבר זה מתברר להיות, או מתברר שזו הבעיה, או זה הפך להיות בעיה.
אז בואו נשים את זה רגע במקום נכון, כי באמת פלסטיק פותר הרבה מאוד בעיות. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני לא בא לוותר על הפלסטיק, אלא אני בא לחשוב איך אנחנו יכולים לעשות בו שימוש יותר מושכל. ואם אנחנו כבר קונים בגדים סינתטיים, אז לחשוב באמת למה אנחנו צריכים אותם ולאיזה שימושים, ואם באמת אנחנו צריכים הרבה מהם, ואם הם זולים, האם אנחנו צריכים לקנות 10 כאלה או שאחד מספיק לנו, אבל כן, יש באמת בחלק מהעולם הזה של הפלסטיק, צריך לחשוב באמת האם יש באותו עולם דברים ספציפיים שאנחנו יכולים לנסות ולוותר עליהם, ודברים אחרים שהם קריטיים לנו, ושהם גם יכולים אפילו לחסוך לנו באנרגיה וכולי, שאותם אנחנו יכולים להמשיך ולהשתמש בהם, וגם חשוב להגיד שבאמת אותם פלסטיקים שאנחנו משתמשים בהם ברמת חשיבות מאוד מאוד גבוהה, בדרך כלל לא מגיעים אל הים ואל הפסולת, אלא יודעים להשתמש בהם בצורה יותר נכונה, וכלים חד פעמים, בגדים שאנחנו ככה משתמשים בהם כמה פעמים, ואחרי 4 כביסות הם כבר לא נראים כמו שהם נראו בהתחלה, ואז הם נזרקים לפח או מה שזה לא יהיה, אז אפשר לחשוב האם אנחנו באמת צריכים אותם או שאנחנו יכולים לוותר עליהם.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור נועם ונדרהל, יועץ סביבה ומומחה לפלסטיק, תודה.
תודה לך, יום טוב.
אסטרונומים גילו כוכב לכת דמוי כדור הארץ שגילו כגיל היקום. כן, כן. סביב אחד הכוכבים העתיקים ביותר בגלקסיה שלנו, כוכב מסוג ננס כתום, שנמצא במרחק של 280 שנות אור בלבד מאיתנו, זה נחשב בלבד, אסטרונומים גילו בעזרת טלסקופ החלל טס 3 כוכבי לכת. אחד מהם הוא כוכב סלעי שגודלו פי 1.5 מגודלו של כדור הארץ. האם התנאים עליו מאפשרים חיים? מספיק זמן להתפתחות חיים ודאי היה שם. השאלה היא האם התנאים שם עשויים לאפשר התפתחות של חיים. המחקר עצמו התקבל לפרסום באסטרונומיקל ג'ורנל. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום לך.
שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
אז רגע לפני שתספר לנו על כוכב הלכת הזה, בין כמה היקום, ואז באמת נבין האם הכותרת הזו היא אמת ולא פייק ניוז כמובן.
לא, זה נכון. זה כוכב לכת אחד מהעתיקים ביותר, אם לא העתיק ביותר שהתגלה עד היום. גיל היקום הוא, לפי מיטב ידיעתנו כרגע, 13.7 מיליארד שנים, והכוכב, אותו ננס כתום שאתה ציינת, הוא כוכב... גם הוא עתיק מאוד, בין 10 מיליארד שנים. זאת אומרת, הוא הדור הראשון של הכוכבים בגלקסיה, ולכן הממצא הזה מאוד מאוד מעניין, גם בהיבט שאתה ציינת של האם היה זמן להתפתחות חיים עליו, אבל זה נדיר למצוא כוכבי לכת סביב שמשות כל כך עתיקות, והוא הראשון, ולכן המספר שלו, אגב, בגלקסיה הזאת נקרא TOI-561, זה קטלוג של טלסקופ החלל טס שמגלה אותם, והפלנטה הזאת היא אחת משלוש, כמו שציינת, והקרובה מביניהן אל השמש שלה, אל אותו כוכב כתום, סובבת במרחק די קטן, יש לומר, מהשמש כל 10.5 שעות, הקפה בקצב מסחרר, והצד שפונה אל השמש הזאת נעול, כך שכל הזמן אותו צד פונה לעבר הכוכב, מה שגורם לכך שהטמפרטורה על פני השטח יותר מ-2000 מעלות. כך שהשאלה האם יש חיים עליו היא כנראה התשובה שלילית, אבל אולי בצד שפונה הלאה, שהוא קצת יותר קר, יבצעו אולי תנאים, אם כי אני מוכרח לפקפק בכך, בהינתן של השמשות כאלה, הטמפרטורה מספיק גדולה כדי להעיף את האטמוספירה של כוכב הלכת שמקיף אותה, כשהוא קרוב מאוד אליה.
וואו, עכשיו כשמזכירים את הביטוי ננס כתום, השמש שם מסוג ננס כתום, למה הכוונה?
אז יש כל מיני סוגים של כוכבים, וננס כתום זה אחת מהשלבים באבולוציה של כוכבים, שהקצב של הריאקציות הגרעיניות בתוכם הוא כזה, שהטמפרטורה שלהם היא יותר נמוכה לעומת כוכב כמו השמש, שהוא כוכב צהוב, ונמצא כרגע ב... גיל הבגרות שלו, בוא נאמר, מה שנקרא שלב הסדרה הראשית בחיי כוכבים עם מסה כמו של השמש, ננסים כתומים הם עם מסה יותר נמוכה, ולכן קצב הריאקציות שלהם יותר קטן, והטמפרטורה שלהם יותר נמוכה, וגם כמובן שטפי הקרינה והאנרגיה שבוקעים מהם יותר נמוכה. אז אנחנו פוגשים במשפחה הזאת אגב הרבה מאוד כוכבים שהם נקראים ננסים על שום המסה הנמוכה שלהם וקצב הריאקציות הגרעיניות, האיטי יותר, מה שבא לידי ביטוי כמובן בצבע שלהם ובכמות האנרגיה שהם פולטים.
וואו, עכשיו כשמדברים באמת על פלנטה כל כך עתיקה, אז הסאבטקסט של הכותרת הזו היא שהנה הוכחה לכך שפלנטה או כוכב לכת יכול להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן?
כן, יש פה שני סאבטקסטים ויפה אמרת. אחד, מה שאתה אמרת כרגע, זה שבאמת כוכבי לכת יכולים להישאר תקופות מאוד 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 מושכות סביב השמש שלהם, והסאבטקסט השני הוא מה שאמרת בפתח דבריך, זה אם יש פלנטות כל כך עתיקות, אולי לא זאת הספציפית, TOI 561, אלא אחרות דמויות לה ובגיל שלה, וכשאנחנו מביאים בחשבון שלחיים על פני כדור הארץ לקח מעט מאוד זמן יחסית להופיע מהרגע שכוכב הלכת התמצק, כן, כדור הארץ התמצק לפני 4.5 מיליארד שנים, תוך 800 מיליון שנים כבר היו עליו חד תאים, כן, לפי מיטב ידיעתנו. זאת אומרת, הרמז כאן הוא שאם יש כוכבי לכת עתיקים ופחות או יותר נמצאים באותה אזור סביב השלמש שלהם כל כך הרבה זמן, יכול להיות שנוצרו עליהם חיים, ומי יודע לאיזה דרגת התפתחות הם הגיעו במיליארדי השנים, בהינתן שהם שרדו כמובן, לעומת כדור הארץ שלנו, כשאתה מסתכל על עץ ההתפתחות האבולוציוני, אז אנחנו זוכרים שאומנם בשלושה מיליארד השנים הראשונות היו כאן בעיקר חיידקים ואמבות, אבל תוך 500 מיליון שנה האחרונות כבר הופיעו יצורים יותר יותר מפותחים, עד נזר הבריאה, לא הוא אנחנו כמובן.
כן, לפחות בעיני עצמנו כמובן. כן, אוקיי, מסקרן מאוד. אז אתה אומר שבפועל ככל הנראה אין שם חיים, לפחות על פי התנאים ששוררים שם על פני כוכב הלכת הספציפי הזה, עליו מדובר, שהוא באמת מזכיר בגודלו, הוא פי 1.5 מגודלו של כדור הארץ, אבל ככל הנראה השמש שם המקומית מחממת אותו מדי, אבל כן יש תקווה שבכוכבי לכת עתיקים ברמה הזו, בקונסטלציה הנכונה והמרחק הנכון מהשמש שלהם, שהוא גם תלוי בשמש, אולי עשויים להתפתח חיים.
נכון, זהו. זה דיברנו עליו באמת כמקרה קצה של כוכב לכת מאוד מאוד עתיק, אבל תחשוב שיש בטח עוד מיליוני כוכבי לכת שהם אולי פחות עתיקים, אבל יותר זקנים מהכדור הארץ שלנו. אז אנחנו בני 4.5 מיליארד, אבל מן הסתם יש גם 6 ו-7 ו-8 מיליארד שנים כוכבי לכת שמקיפים שמשות עתיקות מהשמש שלנו, ועם אותם עקרונות אבולוציוניים, בהינתן שכוכב הלכת נמצא, כמו שציינת, במה שאנחנו קוראים אזור המחיה, כן, או the goldilocks, אזור זהבה, לא חם מדי, לא קר מדי, לא קרוב מדי, לא רחוק מדי, משמש האם, אז כן, אני חושב שזה מחזק מאוד את הסברה ואת הגישה שאומרת שהיקום עשיר במקומות שעליהם יכלו להתפתח חיים, וצריך פשוט להמשיך לחפש.
שמע, אני עדיין, בכל פעם שיש אייטם כזה, אני מקווה שאולי, תמיד מקווה לשמוע על רמזים וכו', כי, לא יודע, שוב, אולי בסתר ליבי אני מאמין שיכול להיות שיתפתחו חיים במקום אחר, אבל so far עדיין לא.
אני מסכים איתך שקרוב לוודאי שזה קרה. השאלה אם נדע על זה, ואיך נדע על זה, זאת שאלה נפרדת. ואני חושב שכשמסתכלים, קצת עושים זום אאוט ואומרים, למה אנחנו למשל תשים לכוכב הלכת מאדים ורוצים לנחות עליו ולחפש עליו חיים? זה קשור לשאלה שאתה הצגת כרגע. כי אם אנחנו מוצאים במערכת השמש שלנו עוד מקום שבו היו חיים בעבר, אי שם לפני 3.5 מיליארד שנים, כשמאדים גם כן הצטנן והיו על פניו מים נוזליים, אם אתה מוצא בשני כוכבי לכת במערכת שמש אחת, סביב שמש שהיא לא יוצאת דופן בגלקסיה, הוכחות לקיומם של חיים, זה אומר שמה שאתה אמרת כרגע הוא נכון לחלוטין, שכמעט בכל מקום בגלקסיה, שבו יש את הצירוף הזה של שמש, כוכבי לכת, במרחק הנכון, יהיו שם חיים.
שמע, וואו, כן, אנחנו מחפשים, זה מה שנקרא במתמטיקה אינדוקציה, אם נוכיח עוד מקרה אחד, אז באמת השמיים יהיו הגבול בתרתי משמע. אבל תמיד מסקרן לעסוק בזה. תודה רבה לך על הדברים, פרופסור יואב יאיר, דיקן את הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
כן, כן, דודו, להתראות.
אוניברסיטת בר אילן חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם אוניברסיטה מייחוד האמירויות בטקס מרגש שנערך באמצעות זום. מדובר באוניברסיטה גולף מדיקל שבאיחוד האמירויות, ומטרת ההסכם היא חילופי חוקרים ופרסומים אקדמיים משותפים, חילופי סטודנטים, פיתוח תוכניות אקדמיות משותפות בתחום הרפואה ובריאות הציבור, על כך ניתן הדגש. בטקס עצמו, טקס החתימה, השתתפו נציגי ההנהלות משני הצדדים, ביניהם נשיא מדיקל גולף פרופסור הוסם חמדי ונשיא אוניברסיטת בר אילן פרופסור אריה צבן, שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך.
שלום רב.
רגע לפני שנדבר על ההסכם עצמו, ספר לנו על הטקס, איך זה לעשות טקס כל כך חשוב באמצעות זום?
האמת היא שזה היה הרבה יותר נחמד אם זה היה טקס פנים על פנים, אבל אי אפשר היה להתעלם מתחושת הרגע ההיסטורי שהייתה שם.
אז בוא ספר לנו, למה מדובר באמת בהסכם שהוא באמת היסטורי כפי שהגדרת?
אנחנו הרי לא היה לנו קשר עם האמירויות, הם אמנם לא נמצאות על הגבול שלנו, אבל בכל זאת לא היה לנו שום קשר עם האמירויות, קשרים אולי עקיפים עם אנשים ספציפיים, אבל לא בצורה כל כך מסודרת. וחתימה מהסוג הזה זה תחושה של שותפות אמיתית ביצירת שלום במזרח התיכון, וזה נאמר גם על ידי הקולגות שלנו מהגולף מדיקל יוניברסיטי, זה נאמר בצורה ברורה, תחושה שאנחנו עושים מעשה של גדול מעבר למדע, שהוא בעצם מייצר חיבורים חדשים של אנשים שלא היו בקשר, מייצר שלום, אפשר לומר את זה.
כן, זהו, ששלום הרבה פעמים, אנחנו חושבים על המושג שלום כלא להילחם כמובן, ואולי לנסוע לשם ובחזרה, או להפך, אבל כאן באמת מדובר ביחסים אקדמיים, ובאמת החלפה של גם סטודנטים, פרסומים וכולי, מה שבאמת יכול להניב פירות ביחסים האלה.
כן, אתה יודע שאחד משלושת הנושאים החשובים ביותר היום שמדוברים בכל העולם, אבל ודאי בהקשר שלנו מול האמירויות, אחד משלושת הנושאים האלה הוא רפואה. למעשה רפואה, בריאות הציבור, נושא מאוד מאוד משמעותי ש מאוד נוח לכולם להתרכז בו, הוא רלוונטי לכולם, הוא חשוב לכולם, ובהקשר הזה אנחנו הפקולטה מאוד ייחודית שלנו של אוניברסיטת בר אילן שנמצאת בגליל, היא אוניברסיטה שנמצאת באזור שיש בו אוכלוסיות שונות, יש בו גיוון מאוד גדול, יש בו גם אלמנטים מסוימים של פריפריה, והתופעה הזאת היא תופעה שמאוד מאוד דומה למה שמתרחש למעשה באמירויות. גם הגיוון וגם האוכלוסייה הערבית המשמעותית שם, יש לזה היבטים גנטיים, יש לזה היבטים התנהגותיים, יש לזה היבטים רפואיים, ולכן החיבור הוא כל כך טבעי וכל כך נכון, ואני בטוח שהוא גם יהיה מאוד מוצלח.
אז זהו, שאיך פורטים את זה באמת למעשים? מתי אתם מתחילים לפדות את הצ'ק במרכאות?
קודם כל אנחנו כבר התחלנו, מדובר כרגע שבשבועיים הקרובים עומד להתפרסם המחקר הראשון המשותף שכבר נעשה בדרך לקראת ההסכם, דווקא המחקר שמתייחס לבריאות הציבור בעולם הקורונה, יהיה מאוד מעניין. אבל מעבר לזה, למעשה הטכניקה הקלאסית שאנחנו עובדים בה היא טכניקה שבה חוקרים משני הצדדים משתפים פעולה ביניהם, גם בחשיבה, גם בבניית הרעיונות, גם במחקר עצמו, כאשר יש סינרגיה, יש דברים שלהם יש ולנו הן ואין והפוך, ואז בדרך הזאת למעשה נוצר ידע חדש, נוצר תוצרי מחקר חשובים שמאפשרים לנו לתרום לבריאות הציבור בשני הצדדים. כמובן שכשהתחילו להיות ממש חילופים פיזיים גם של סטודנטים וגם של חוקרים, הדבר הזה יקבל אנרגיות חדשות, אפילו מועצמות יותר, כאשר הידע עובר, הרעיונות באים, כאשר יש אנשים מאזורים שונים ומצורות חשיבה שונות, אז החדשנות מתגברת, והדבר הזה יוצר את המדע שאנחנו אמונים עליו.
טוב, תודה לך על הדברים ובהצלחה. פרופסור אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר אילן, תודה לך.
תודה רבה.
זום, אאוט, סביבת לימודים וירטואלית מלאה, אין. רשת החינוך דרכה מביאה את הלמידה המקוונת לעידן חדש, והשיקה בית הספר וירטואלי ראשון מסוגו. דרכה קמפוס וירטואלי, לא רק כיתה וירטואלית, אלא למידה על הדשא. התכנסות באולמות, פעילות במעבדות, ספורט, אפילו ישיבה בקפיטריה, הכל באופן וירטואלי. יוזמת הפרויקט ברשת דרכה היא אליס בן זגמי, שנמצאת איתנו על הקו, מנהלת תוכניות מיומנויות מנהיגות גלובלית בדרכה. שלום לך.
שלום, שלום.
אז למדי אותנו איך אפשר לשבת על הדשא אפילו באופן וירטואלי, איך הדבר הזה קורה?
כן, זה קורה, זה קורה. כל תלמיד מקבל, מייצר לעצמו אבטר, ממש כמו במשחקי וידאו. מצייר את עצמו, את הבגדים שהוא רוצה ללבוש, את השיער שהוא רוצה, את הצבע העיניים, והוא נכנס לקמפוס כאבטר. וככה הוא יכול לנווט את הקמפוס, גם הוא יכול להחזיק ביד שלו, נגיד, שלט רחוק כדי להראות את מה שהוא עושה על המסך הגדול מול הכיתה, הוא יכול גם לעלות מצגת שהוא הכין בבית, גם המורה יכולה לעשות את זה, ממש כמו בכיתה אמיתית, אבל וירטואלית.
ואפילו אפשר לצאת מהכיתה האמיתית.
אפשר לצאת מהכיתה האמיתית, אפשר לצאת מהדלת, אבל כמורה אני גם יכולה לראות, הוא הולך בדיוק, ובתוך שנייה אני יכולה להגיע אליו ולהגיד לו, בואו תחזור לכיתה.
טוב, עושה חשק, לא אומר כמובן חלילה שמגפת קורונה לא תלך מן העולם, אבל מי יודע, אולי נמשיך ללמוד גם בשיטה הזאת אחרי המגפה.
אני מאמינה שאנחנו נמשיך ברשת דרכה עם הדרך החדשנות הזאת, גם אחרי שהקורונה ייגמר. אנחנו רואים את זה כחלק מהתוכנית לימודים ולא במקום. אני מאמינה שאחרי שכולנו יהיה בוגרים בעזרת השם, אנחנו נשלב את זה יחד עם הכיתות הרגילות ופיזיות. זה גם מקום, אני לפעמים נכנסת ואני רואה שם תלמידים מבתי ספר אחרים, נגיד מדרכה שיש לנו בתי ספר בצפון, יש בתי ספר בדרום וגם המורים. זה מקום שאפשר לפגש באופן וירטואלי, לשבת במשרד ולפצט או לדבר או להוציא תוכניות חדשות. ככה גם המורים, הצוות שלנו, יכולים לפגש ולא בזום, בצורה הרבה יותר נוחה, הרבה יותר אמיתית. ויש גם כאלה תלמידים שהם ממש מרגישים בנוח מאחורי האבטר. יש תלמידים שהם לא כל כך רוצים לפתוח את המצלמה בזמן של זום, זה משהו שאני שומעת מהרבה מורים, וזה נותן לתלמיד פרצוף שהוא לא פרצוף.
זה באמת יתרון, לספר למאזינים ולמאזינות, באמת שכשלומדים באמצעות זום, או באופן כללי גם כשמדברים, אז אתה באמת כל הזמן צריך גם להתבונן, להסתכל למצלמה, וגם להיראות כל הזמן בעניין וכולי. אני מבין שזה באמת לא תמיד נוח לכולם. את אומרת שכאן יוצרים מין אבטר, מין דמות פיקטיבית, שהיא הייצוג שלנו בעולם הווירטואלי הזה, ואיתה יותר קל לעבוד, לא צריך לעשות הצגות.
בדיוק, ממש ככה. אנחנו ניסינו להביא משהו אחר, משהו יותר חדשני, משהו יותר כיפי, בסגנון של גיימיפיקיישן. הרי התלמידים שלנו יודעים מה זה להיות אבטר. לי היה קצת קשה בהתחלה לנווט את המקום, אפילו לעשות, ללכת נגיד, רגל מול רגל, שהתלמידים באופן טבעי ממש נכנסו לזה.
וואו, ספרי לנו מעט על רשת החינוך דרכה שלא כולם מכירים. מה אתם עושים שם?
בשמחה. רשת דרכה זה רשת שיש לנו 40 בספר, כמו שאמרתי מההתחלה, מהצפון עד הדרום. זה רשת הרשת היחיד בארץ שלוקח בתי ספר במיוחד באזורי הפריפריה. זאת אומרת, גם הפריפריה הגיאוגרפית וגם הפריפריה הסוציו-אקונומית. ואנחנו מביאים לאותם תלמידים מה שאולי היה חסר להם לפני שרשת הארקע נכנסה. אני יכולה לתת לך דוגמה איפה שאני גרה בגדרה, אני עובדת בבית ספר שלפני דארקה נכנסה. ההישגים שלנו בבגרויות היו נמוכים מהממוצע הארצי והרבה. היום גדרה יכולה להיות מאוד גאה בזה שהאחוזים שלנו עלו ל-97%, וזה כל באמת בזכות דארקה. וזה אחד מהדברים, הקמפוס הווירטואלי הזה הוא דוגמה אחת קטנה על איך אנחנו עושים את זה. הבית ספר שאני עובדת בו היום, הוא הפך ממקום שבאמת היה סוג של מקלט, מקום שילדים הולכים עליו מהבוקר עד התוריים, והיום זה מקום כיפי להיות בו, ולא שנינו, לא זרקנו אף מורה, ולא עושינו אף מנהלת או מנהל, ולא דרשנו מבחני קבלה, פשוט אנחנו עובדים עם הצוות צמוד, אנחנו מביאים תוכניות שלא היו קודם, דברים שמעניינים לתלמידים, כן.
כן, לא, מסקרן אותי איך משתלב באמת הקמפוס הווירטואלי בכל העניין הזה. אז עכשיו הקמפוס הווירטואלי או בית הספר הווירטואלי הזה שאתם מקימים יהיה סוג של בית ספר משלים בהרבה מקומות?
אז אני כרגע זה בכמה בתי ספר באופן מאוד חזק, זאת אומרת שהם מקיימים שם שיעורים באופן קבוע חלק גדול מהמורים, וחלק מהבתי ספר לא התחילו, המורים התחילו להיות חשיפה לזה, ובהמשך אני מאמינה שגם התלמידים יהיו בתוך הקמפוס באופן לפחות חלקי. אני לא רואה את זה כחליף לשום בית ספר פנים אל פנים. אני מאוד חושבת שאנחנו צריכים לקוות ולהמשיך בדרך המסורתי ללמידה, זאת אומרת תלמיד, מורה, כיתה, אבל בהחלט זה משהו שמוסיף, משהו שנותן פן של המאה ה-21, שיותר מכוון אותם גם לדרכים אחרים, לאופקים אחרים.
אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך על השיחה הזו. אליס בן זגמי, מנהלת תוכניות מיומנויות מנהיגות גלובליות בדרכה, יוזמת הפרויקט הזה. תודה רבה לך.
תודה לכם.
הולדת 129 לאוליבר הרדי, מהצמד לורל והרדי. שלום ליונתן גת לשעבר ג'ת, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל כאן בכאן תרבות. שלום.
שלום דודו, אלן.
ומי שלא מכיר את הצמד לורל והרדי ודאי מכיר אותם בשם אחר.
השמן והרזה.
זהו, היום כבר אי אפשר להתייחס למימדי גוף, היום בעידן הפוליטיקלי קורקט, אין דבר כזה.
לגמרי, כן, נכון. אבל בזמנו זה היה מאוד פופולרי, ואפשר להגיד שבדרך כלל מדברים על סטן לורל מהצמד הזה, מכיוון שסטן לורל הרזה, במרכאות, היה השראה מאוד גדולה לפיטר סלרס ולבאסטר קיטון ולז'אק טאטי ולכל הקומיקאים שכבר דיברנו עליהם בתוכנית. ופחות מדברים על אוליבר הרדי, אבל הסיפור שלו מעניין. הוא היה שרת, מנקה בתי שימוש של בתי קולנוע.
אוקיי, וואו.
ונערותו, זה מה שהוא עשה. הוא היה תולש כרטיסים בקולנוע, הוא היה סדרן, הוא היה מנקה, והוא קסם מעולם העולם הקולנועי, והוא היה בטוח ומשוכנע כבר בגיל 18, שהוא יכול לעשות עבודה הרבה יותר טובה מהיתר שמופיעים על המסך. ואתה יודע, אז אנחנו מדברים על 1910, יותר מ-110 שנים, הקולנוע אז היה מאוד תיאטרלי. כלומר, מי שהיה מגיע לקולנוע הוא בדרך כלל שחקני תיאטרון, שניסו לעשות תיאטרון על המסך. ואז מה שהיה קורה, בתיאטרון הרי רוצים לעשות הכל גדול, והכל ברור, כי רוצים להגיע לפעמים ל-1,000-2,000 איש בכיסאות, אז צריך לעשות הכל מאוד ברור וגדול. בקולנוע זה לא סובל.
הקולנוע, התיאטרליות הזאת, שמדביקים גבות נורא גדולות כאלה מודגשות, וכשמישהו כועס, אז הוא כועס, הוא נראה כמו מפלצת, זה הופך את, את הקולנוע לפחות אמין. ואוליבר הרדי הבין את הנקודה הזאת. הוא הבין שהמשחק שיש על המסך לא תואם בדיוק את מה שצריך לעשות שם באמת, והוא התחיל לשחק בפעם הראשונה בקולנוע. בהתחלה הוא הצטרף ללהקת וודוויל, והיה שחקן ככה צדדי בכל מיני חבורות, והוא התחיל להופיע ככה בתפקידים קטנים כבר ב-1913, שזה אומר לפני צ'רלי צ'פלין. צ'רלי צ'פלין זה 1914. אז אוליבר הרדי היה שם קודם. והוא הופיע תמיד, הרי הוא היה כבד משקל, 132 קילוגרמים ליתר דיוק, הוא גם היה גבוה, הוא היה 1.82, 1.83, כך שהוא היה אדם די גדול, ובקולנוע כבר אז היה טייפקאסט, כמובן, ליהוק על פי מראה. ולכן הוא אף פעם לא קיבל את הדמות של הגיבור חלילה, או הדמות של המאהב חלילה, או הדמות של הנסיך, מה פתאום. הוא תמיד קיבל את הדמות של האיש הרע בסיפור, או האיש המצחיק בסיפור. כן, כבר אז.
זה אומר, מעורר מחשבה כל העניין הזה של ארכיטיפים והקשר בין משקל יתר לבין התפקיד הקולנועי שאפשר לתפור וכל, מעורר מחשבה ומטלטל. מה זה אומר עלינו? שאנחנו רוצים גיבורים כאלה ונבלים כאלה ומצחיקים כאלה?
אנחנו תמיד עושים את הקישור השגוי הזה של בין מראה גופני לבין עניין של אופי. בכל מקרה, עד גיל 25, דודו, עד גיל 23, הוא השתתף כבר ב-50 סרטים קצרים.
וואו.
עד הסרטים היו מאוד מאוד קצרים, אתה יודע, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, דברים כאלה. השתתף כבר ב-50 סרטים. והתחיל לקנות לעצמו מעמד של אדם מאוד מאוד מצחיק. בוא נגיד, הגלגול עיניים הזה, שכשהוא מסתכל על הצד השני, תמיד הוא מגלגל עיניים איך הצד השני כושל, או הצד השני עושה משהו טיפשי, וכדומה. ואגב, במקור, בסרטים קראו לו בייבי הרדי. בייבי הרדי. כיוון שאומנם היה שמן וגדול וכדומה, אבל היה לו מין מראה של בייבי כזה, מראה תינוקי כזה.
כן, מעניין,
שמנמן
וואו.
שמנמן וחמוד. כן, סמנן וחמוד. ובאחת ההזדמנויות הוא הופגש כמובן עם סטן לורל, והקריירה שלהם צמחה מאז והפכה להיות. האיש הזה חתום על כמעט 250 סרטים, דודו. 250 סרטים.
שמע, בילדותי, אוכל לומר שבשנות ה-70, ששוב, זה לפני בערך 40-50 שנה, עדיין זה רץ בטלוויזיה, כאן בישראל, זה שודר בערוץ הראשון?
בשנות ה-80, אני, כשאני הייתי ילד, אני חושב שהייתי בן 5, שנת 85, לא היו מפסיקים לשדר את זה בטלוויזיה.
כן, זה לא היה משהו נוסטלגי, אלא זה היה סלאפסטיק לגיטימי ומצחיק. כן, קצת כמו מיסטר בין לאחר מכן וכולי.
נפלא. אז כן, אז זה היה קורע אותי מצחוק בתור ילד. רוב הסרטים שלהם היו אילמים, אבל אפשר להגיד שכשהגיע הקולנוע מדבר, הוא היכה בצמד הזה, אבל לא מאוד. יש קומיקאים שנחבטו יותר קשה מהצמד הזה בגלל תקופת הקול. הקול נוע, אחרי הרי נוע, ולכן הם דווקא, כן, המשיכו עם לא מעט סרטים, גם בקולנוע מדבר.
כי מה? כי גם ורבלית הם היו יודעים להפיל פאנץ' מילולי?
גם ורבלית, נכון. גם ורבלית, הם ידעו לתמוך בסרטים שלהם גם ורבלית, אבל כוכבם לאט לאט גם הוא דאח. כלומר, ההשתכללות של הקולנוע שביקש את זה קצת יותר מתוחכם, פתאום הגיע הקולנוע צבעוני כמובן וכן הלאה, זה, בזה הם לא הצליחו להמשיך ולהשתכלל, כי הסלאפסטיק הפך להיות מעט מיושן, סוף שנות ה-30, בטח בשנות ה-40, הקולנוע הפך להיות, הסלאפסטיקי הפך להיות מיושן, והצמד הזה, לורל והרדי, מצא את עצמו עושה חלטורות בכל מיני תיאטרונים, כל מיני מועדונים איזוטריים.
צריך להתפרנס, כולם עושים את זה, ודאי, נכון?
הם עברו לאנגליה, ושם הם נאלצו להתפרנס מכל מיני שטויות, בכסף מאוד קטן יחסית לכוכבות הענקית שלהם, מה ששוב חוזר ומראה איך הנוסחה ההוליוודית לפעמים בוגדת במי שהיא מטפחת. ואגב, אם מחפשים ביוטיוב את אוליבר הרדי בימיו האחרונים, אפשר לראות שהוא רזה מאוד.
די.
הוא עשה, כן, הוא עשה דיאטה מאוד מאוד רצינית. כן, אחרי שהוא עבר מספר אירועי לב, הוא נכנס למשטר מאוד קפדני, ואי אפשר לזהות אותו. הוא פשוט נראה נורא רזה, כמו סטן לורל כמעט. וכן, לצערנו הרב, גם הוא וגם סטן לורל סיימו את חייהם בוא נגיד בטון צורם. סטן לורל הצליח עוד לקבל את פרס האוסקר על מפעל חייו. הרדי לא זכה לקבל אותו, הוא קיבל את זה בשם שניהם. וכן, אני חושב אבל בכל זאת, למרות הכל, אחרי שכל אמרנו את כל הדברים האלה שהם לא הצליחו לעמוד במבחן הזמן, אז עדיין השמן והרזה, כמו שאנחנו קוראים להם, מצליחים עדיין להצחיק מאוד ילדים. תושיבו ילדים מול לורל והרדי, והם פשוט לא יפסיקו לראות את זה.
כי סלפסטיק זה משהו שהוא עדיין חלק מהחיים שלנו. אתה צודק שגם לילדים זה לגמרי עובד. זאת אומרת, זה משהו יותר מיידי.
וגם היחסים. נכון, לגמרי. היחסים בין הצמד הזה הם מאוד מעוררי השראה של לריב ולהתפייס ולריב ולהתפייס, ופעמו כועס ופעמו כועס. וזה שהוא שמן וזה שהוא רזה, יש הבדלים, מתגברים עליהם. יש בזה משהו מאוד חינוכי, למרות שיש משהו נורא אלים, איזה תקופות שחשבו שהסרטים שלהם מאוד אלימים, כן, אבל זה אלימות כמו של קומיקס כזה, זה לא
כן,
באמת.
כן, זה סלאפסטיק, זה כמו בקרטון, כזה. נכון, בדיוק.
אז, וזה גם מאפשר לילדים להכיל את הנושא הזה של אלימות כביכול בצורה משעשעת, כלומר להוציא אגרסיות בצורה קומית, ולא בדברים אחרים. אז כן. הרבה דוקטורטים נעשו על לורל והרדי, על השיטת הקומדיה שלהם. אני בכל מקרה ממליץ לצפות בסרט שנקרא לורל והרדי. אפשר לראות אותו ב-Yes VOD, אני חושב שגם בהוט, ובכל היתר, צריך לחפש את זה. זה על הימים האחרונים שלהם, סרט קצת עצוב, שמתאר את הפוסט הצלחה שלהם. ובימים שהם היו צריכים לקושש קצת כספים, סרט מאוד מרגש, מאוד נחמד, והשני השחקנים שהם מגלמים אותם מאוד מוצלחים. אז אני ממליץ לכם לצפות, וגם ביוטיוב, הכל אחרי 100 שנה, הכל בחינם.
האמת שמדהים, תודה רבה לך יונתן גטלה שעבר ג'אט מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל קאם בכאן תרבות, תודה לך.
תודה דודו.
ובמסגרת הפינה, ההיסטוריה המטורפת של העולם. נשמע את סיפורו של האבא של הטרולים. שלום לערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן, שלום.
אלן דודו, מה נשמע?
אותו יצור אגדתי, סוג של בובה, מרצ'נדייז שרבים רכשו.
אני עשיתי לך קליק בייט. אני רוצה לספר לך על תומאס דאם. תומאס דאם היה קודם כל אבא. הוא נאבק קשות לכלכל את משפחתו בעיירה הדנית, בה הם חיו, והוא ניסה הכל, הוא היה אופה ודייג, הוא היה בנאי, הוא היה אפילו נגר, ולמרות הכל המשפחה חיה בעוני נורא, בעוני נורא. אבל הכל השתנה בשנת 1959, כשהוא הפתיע את ביתו לילה, והוא הביא למתנה פרי יצירתו, הוא גילף לה מעץ בובת טרול בעלת כוחות כישוף מיוחדים, כזאת שגורמת שמחה לאנשים. אבא טוב. בניגוד לבובות הטרול שאנחנו מכירים משנות ה-60, ואחר כך בגל השני בשנות ה-90, לבובה המקורית הזאת היו עיני זכוכית ושיער צמר. והאהבה של נילה לבובה הדביקה גם את החברות שלה, שרצו גם בובה כזאת, אז אבא דם הכין גם להן. וכשהדרישה בסביבה הלכה וגברה, אז דם ישב בסדנה הקטנה שלו והכין בובות טרול לחנויות צעצועים מקומיות. ומאחר שכל בובה כזאת גולפה ביד, דם היה חייב למצוא דרך לעבוד בקצב הדרישות שהלך וגבר. אז הוא יצר תבנית על מנת שהוא יוכל לצקת לתוכה תערובת של גומי טבעי, הוא מילא את הגוף בשבבי עץ ותפר את השיער והבגדים ידנית. והפקת הבובות הפכה לעסק משפחתי. המחירות היו ממש ממש יפות, יותר ממה שהמשפחה צריכה, ומהר מאוד הצריף הקטן של דם הפך קטן מדי, אז הוא הקים מפעל קטן לטרולים. כיוון שתהליך הייצור השתנה, אז גם החומרים השתנו, והטרולים הפכו להיות יצוקים מויניל, וכך הם מופקים עד היום. והצלחת הבובות המכוערות האלה התפשטה גם מחוץ לדנמרק, והפופולריות שלהם הפכה בינלאומית. בארצות הברית הוכרזה המפלטת הקטנה הזאת כבובת השנה בשנת 63. מחירות הטרולים היו במקום השני, אגב, בשנות ה-60, באותו עשור, אחרי בובת בר. אבל בעיית זכויות יוצרים מובילה לכך שיצירתו של דם הופכת לנחלת הכלל, וכתוצאה מכך חברות נוספות העתיקו והחלו לייצר את הבובות. והם גם מכרו חולצות, והם מחזיקים מפתחות, ומצעים, ועוד כל מיני שטויות ומרצ'נדייז, ומהמחירות בסך הכל 4 מיליארד דולר. מהמחירות האלה דם ראה רווחים מזעריים, אם בכלל. כי הוא היה אומן, הוא לא היה איש עסקים. בקיצור, במשך 30 שנים, הבובות נרדמו בסל הבובות, ואז באורח פלא, בשנות ה-90, התעוררו המחירות באורח מחושף, בשנת 91 שוב הוכרזה הבובה הזאת כבובת השנה, ועד סוף העשור חולף גם הגל הזה, ושוב גם בגל הזה דם והחברה שלו גורפים סכום די עלוב מהרווחים. אחרי עשרות שנים של מריבות משפטיות, שדי היה צפוי שיגיעו, ב-2003 זכתה משפחת דם בזכויות על הבובה בארצות הברית. חבל רק שתומס דם כבר היה מת 14 שנה.
וואו, איך זה שאלה שממציאים את הדברים וכולי, הם לא אלה שכותפים את הפירות בדרך כלל?
לא כולם תומס אדיסון.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים. ערן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן. תודה.
ביי.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי עמל על המשדר. העורך שלנו הוא רז חסון. המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישמון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על עטיית מסכות, שימו על מרחק זה מזה. אנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.